שלמות עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, כאן בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM. אתם גם יכולים להזין לנו בפודקאסטייה של כאן תרבות בכאן org.il/podcast, אז אולי אתם מאזינים לנו עכשיו שם, אז אם כך, אז שלום לכם, גם לכם. ואנחנו בנושא מאוד מעניין, התוכנית הזאת. בדרך כלל יש את המקומות האלה שאנשים אומרים, למה אנחנו צריכים רפואה משלימה? אם יש לנו את הרפואה המערבית שיכולה לפתור לנו כמעט כל בעיה, אז למה אני צריך בעצם כל דבר אחר? אז היום אנחנו נדבר בדיוק על אחד מהמקרים הקלאסיים האלה, שבהם דווקא לרפואה המערבית, כן, שמעתם נכון, אין יותר מדי מה להציע, ודווקא במקום הזה הרפואה המשלימה נותנת ישועה לא רעה, ובעניין הזה אני מארח כאן שוב את איה הוד, הנטורופתית ומנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. היי איה.
אהלן.
מה קורה?
מעולה.
יופי. תגידי רגע, יש הרבה אנשים ששומעים על המחלה הזאת ולא יודעים אפילו מה זה אומר, נכון? יש לה שם כזה כאילו על פניו נורא קצת רומנטי ומפוצץ, נכון? ולא מבינים מה זה אומר.
אז אתה רומז שאנחנו הולכים היום לדבר על מחלת הנשיקה.
מחלת הנשיקה.
או איך שנקראת גם מונונוקליאוזיס.
מונונוקליאוזיס.
כן, זה השם.
זה כמו שרה שר השיר שמח. תגידי את זה מהר.
מונונוקליאוזיס. ובעצם מדובר על זיהום כתוצאה מווירוס, מנגיף.
שזה למעשה נגיף, המחלה עצמה זה איזושהי מחלה שמורכבת מאוסף של סימפטומים שעוד מעט נדבר עליהם.
נכון.
אבל מה שגורם לה זה בעצם נגיף שפולש אלינו כמו כל מיני נגיפים אחרים שגורמים לכל מיני מחלות.
נכון, והנגיף הזה אוהב לתקוף את בלוטות הרוק, את מערכת תאי הדם הלבנים, זה מאוד ספציפי, תאי דם לבנים בשם לימפוציטים, והתסמינים שתכף נדבר עליהם, רוב האנשים אפילו לא יודעים שיש להם מחלת הנשיקה, כי לפעמים זה מגיע בצורה מאוד קלה. עד מצבים מאוד מאוד קשים.
אז בואי נתחיל מזה באמת שרוב המופעים של מחלת הנשיקה הם באמת מופעים מאוד לייט, נכון?
במיוחד אצל ילדים.
לאנשים לא נשקפת סכנה ממשית לחיים רוב הפעמים, אנחנו מדברים נכון. על המספר המכריע של ההידבקויות.
נכון, אבל יש אבל גדול. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות אני רואה הרבה יותר מחלת נשיקה בקליניקה והרבה יותר אלימה, אנשים שמגיעים ממש להשפוזים.
בגלל
מחלת הנשיקה, ולא יוצאים מזה במשך חודשים, לפעמים גם שנים. זאת אומרת, הרבה אחרי שהווירוס כבר לא נמצא במערכת, התסמינים של העייפות נשארים המון זמן, אנשים פשוט לא מתפקדים אחרי מופע כזה. אז אני רואה שזה בשנים האחרונות הפך להיות אישו יותר רציני.
אז זה בעצם מה שהמחלה גורמת, זה פחות המחלה עצמה, זה יותר ההשפעות שלה שבשלב מסוים הופכות להיות באמת קשות עד שהן מצליחות.
כן, הווירוס בא עושה שמות עזרה. בגוף.
כן. כן. אז כן. עכשיו בדרך כלל יש נגיפים שפשוט נאבקים או מנסים לפלוש לכדוריות, לתאי דם לבנים, ומשמידים אותם. במקרה הזה זה לא כך, נכון? וזה גם מה שגורם למחלה הזאת הרבה פעמים להישאר מתחת לרדאר, נכון?
כן, הם נעזרים, ובעצם וירוס לא יכול לחיות לבד. הוא צריך את החלבון האנושי, את התוך תאי, בשביל להתרבות ולחיות שם. תכף נדבר בהקשר של הדבקה, למה מאוד קשה לא להידבק בדבר כזה. רק לסבר את האוזן, 95% מהאוכלוסייה בארצות הברית נדבקו. בשלב משפיע. כזה או אחר. לא, זה וירוס אחד הנפוצים ביותר, באמת, יש שני וירוסים בעצם, זה שני מהמשפחה של ההרפס, אחד נקרא EBV, אפשטיין-בר וירוס,
כן.
השני נקרא CMV, או ציטומגלווירוס, שניהם גורמים לתסמינים האלה, ולגבי ה-CMV, תמיד אני אומרת, אם אני רואה אישה בהיריון, אני בודקת, מוודאת שהיא חלתה ב-CMV בעבר.
כי זה למשל משהו שהוא מאוד רצוי, נכון? שמישהי כן. תהיה בהיריון אחרי שהיא כבר
חלתה
בעבר.
ואם אין לה נוגדנים, אני אומרת לה, בכל ההיריון, את לא מתחבקת עם אף אחד, את לא מתנשקת עם אף אחד, את מגיעה לחדר
סגור בחורף. את לא יוצאת מהבית.
את פותחת החלונות. כן, לא, זה מאוד מסוכן.
כי זה יכול להיות מסוכן מאוד.
כן, כי אם מגלים שאישה חלתה ב-CMV תוך כדי הריון, במיוחד אם זה בטרימסטר הראשון, ברוב המקרים הרופאים ימליצו להפיל את העובר.
אז במצבים האלה זה גם פחות מסוג המחלות שאתה יושב עם עצמך, נכון? יש את הקטע של מחלות ילדות שמתקשרים לאמא ואומרים, תגידי אמא, הייתה לי אדמת, הייתה לי צהבת, הייתה לי חזרת. אז באמת, סוג המחלה הזה ספציפית זה משהו שבאמת אפשר לגלות בצורה ודאית רק עם בדיקת דם.
נכון.
נכון?
אנחנו תכף נדבר על האבחון, אנחנו מאבחנים, אבל כן, בדיקת דם מאוד ספציפית גם לנוגדנים לווירוס וגם לגבי לימפוציטים ונוטרופילים. יש את ה-white blood cells, נכון, תאי דם הלבנים. נכון. אז יש עוד רשימה ארוכה של מלא 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 סוגים של תאי דם לבנים, מונוציטים, לימפוציטים, נוטרופילים וכו' וכו' וכו'. אנחנו בעצם במחלת הנשיקה מחפשים לראות את הלימפוציטים גבוהים. כי אם הלימפוציטים גבוהים, אנחנו יודעים שזה משהו ויראלי. לעומתם, אם אנחנו נראה נוטרופילים גבוהים, זה כבר יחשיד אותנו יותר לגבי משהו חיידקי ולא ויראלי.
כן.
אז כשאנחנו מסתכלים ומאבחנים, אנחנו נסתכל באמת על בדיקות דם.
כי בעצם כל תא דם מיועד להתכנן בסוג מסוים של פולש. כן. אז אם אנחנו רואים ריכוזים גבוהים של תאים לבנים מסוג X, אז אנחנו יודעים שקרוב לוודאי שיש איום מסוג Y ש...
בדיוק.
שמצדיק את הקיום הגבוה הזה.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק.
אז בואי באמת נתחיל לדבר אולי על
למה קוראים לזה מחלת הנשיקה?
אני יכול להניח שזה קשור לאופן. האמת, שמעתי כל מיני תיאוריות.
אז לא, אז אני אעשה לך קצת סדר.
אוקיי.
זה נכון שאפשר להידבק בנשיקה בגלל שההדבקה היא לא יכולה לעשות דרך אוויר או רק דרך רוק.
כן.
אבל באותה מידה שזה יכול להיות בדרך נשיקה, זה יכול להיות גם דרך העברה של סכום. אם אוכלים מאותו סכום,
בוודאי.
או אם שותים מאותה כוס, או
כל דבר שמערב חילופי
כן.
נוזלי פה.
אפילו התעדשות, אם מישהו מחליט להתעדש עליך.
כן, אז זה ממש.
כן, או לשתות מאותו קש, כן, כן.
חוץ מלא נעים, זה גם יכול להיות מסוכן. אז כן. אני שמעתי איזושהי
אני שומעת מישהו משתעל, אני בורחת.
ישר בורחת, כן. בלי יותר מדי שאלות. אז אני שמעתי שבגלל שחלק מהתסמינים גם כוללים הגדלה של הכבד ושל התחול, אז שההגדלה היחסית הזאת שלהם, זה נראה כאילו הם קצת אולי מתנשקים, כאילו הם כאילו מתקרבים אחד לשני. זה איזושהי תיאוריה ששמעתי, רומנטית ונחמדה. אני לא יודע כמה זה באמת קשור.
אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאומרים זה תנוח ואל תעשה ספורט, כי כשהתחול מוגדל מאוד מפחדים, אפילו אם ילד חולה והתחול מוגדל במשחקי כדור והוא חוטף כדור לבטן, שהתחול יתפוצץ. כן. אז אחד הדברים שמבקשים מאנשים זה באמת, לכו תנוחו, דרך אגב, זו הנחיה הכללית של הרופאים חוץ מ...
נכון.
כן? לכו תנוחו, אבל... ובצדק, בצדק.
כן, אז זהו להתפוצץ, זו מילה גדולה. תחול יכול לפתח קרע, נניח, בלחץ פתאומי. אז בואי נדבר באמת על האדם שיושב בבית יום אחד ולוקה במחלת הנשיקה, אוקיי? הווירוסים האלה, איכשהו מצאו את דרכם אליו,
דרך אגב, אחד מהדברים שמפתיע אותי, שרופאים אפילו לא מעלים בדעתם להציע את האפשרות הזאת לבן אדם החולה.
לא, זה משהו שמגיע בשלב מאוד מאוחר, וזה בדרך כלל כנראה שהיה לך. זה תמיד בדיעבד. אני רואה שזה, יכול להיות שזה מה שזה היה אז. אז לא ידענו להגיד לך מה זה, אבל בינינו, גם אם הם היו יודעים, הרבה לא היה להם מה לעשות עם זה.
נכון, נכון. לך הביתה, זה וירוס, תנוח. אפילו לא בודקים.
אז... זה כי באמת מה? זה כי אין דרך, אין איזושהי תרופה שיכולה לשים לסיפור הזה סוף.
אנטיביוטיקה לא יכולה לעזור פה. באנטיביוטיקה זה למצב חיידקי. זה מצב ויראלי. אני חושבת שלרפואה, חוץ מתרופה אנטיווירלית להרפס, אין להם תרופה אנטיווירלית למחלת הנשיקה.
כן.
ל-CMV, ל-ABV, אין להם. אז מה יש להם להגיד? יש להם אפשרות לטפל בסימפטום. אם יש לך חום, תיקח אקמול. לך תנוח בבית.
זאת אומרת, לנטרל כל סימפטום בפני עצמו. יש לך כאבי שרירים, קח את הזה.
בדיוק, בדיוק. כואב לך הגרון, קח לחסניות למציצה לגרון. זה לא באמת טיפול, זה מטפל בסימפטומים. וזה הבעיה החמורה, שאם אתה לא מטפל במחלה, היא יכולה, גם אם הווירוס עבר, להישאר הרבה 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 זמן אחר כך, שהבן אדם פשוט לא מתפקד, הוא לא חוזר לעצמו, האנרגיות לא חוזרות לעצמו, עייפות קשה.
אז הנה, זו פעם שנייה שאנחנו אומרים עייפות, בואי נדבר באמת על כלל התסמינים, בן אדם שלקה במחלת הנשיקה, שפיתח את מחלת הנשיקה, מה, איך הוא שונה מבדרך כלל? מה קורה לו?
אז קודם כל הדברים שמדליקים נורות אדומות זה גרון.
הגרון.
כן.
אוקיי, שהוא מתחיל לחוב, נכון?
כן, חום ממושך, גבוה, דלקת גרון. לפעמים יש אנשים שיש להם פריחות על האור, אוקיי? כאבי ראש, כאבי בטן, כמו סטייל שפעת, אבל גם כאבי שרירים ועצמות יש בזה.
שזה אומר, אם דיברנו על גרון, זה אומר גם בלוטות לימפה מוגדלות,
כן,
נכון?
כן, בלוטות לימפה מוגדלות, כל האזור הזה פה מתחת ללסת.
לא כיף, לא נעים.
כן, הרופא בודק ומרגיש את זה. הכבד והתחול מוגדלים, אז יש גם רגישות וכאבים בבטן. אז עייפות קיצונית שהזכרנו, צורך לישון כל הזמן והרבה.
או, שזה משהו מאוד מרכזי, נכון?
כן, הקטע חולשה כללית.
הקטע של העייפות
כללית.
הזאת,
כן.
זה משהו שיכול מאוד לבלבל גם עם כרוניק פתיג.
נכון.
נכון, שדיברנו עליה לפני כמה תוכניות, שזה באמת מצב, מה שמכונה מחלת היפים, שאנחנו כל
פעמים,
הזמן מותשים.
בדיוק, והרבה פעמים מחלת הנשיקה, לדעתי, היא טריגר להתפתחות אחר כך של מחלת היפים.
או, זאת אומרת שאנחנו עוד מעט נדבר על זה שוב, יוצא שאנחנו ככה רצים, אבל אחד התסמינים באמת, כמו ששיעול במצבים של שפעת, זה התסמין שבדרך כלל נשאר איתנו הרבה אחרי שהחלמנו מהשפעת. אותו הדבר עם עייפות במקרה הזה של מחלת הנשיקה, נכון?
כן.
בהרבה מאוד מהמקרים היא פשוט מלווה אותנו חודשים.
אז אני חושבת שזה, בגלל שזה וירוס, זה מאוד מזכיר תסמינים של שפעת, לפעמים גם העיניים מתנפחות. יש ממש תסמינים שמזכירים כל, פשוט קטילה של מערכת חיסונית.
כן.
אז התסמינים מאוד מזכירים. אני חושבת שמה שמבדיל פה זה ששפעת אחרי כמה זמן בסוף אמור לעבור.
נכון.
וממחלת הנשיקה יש פה משהו מתמשך, החום לא יורד, מתחילים להבין שיש פה משהו מעבר.
כן, כן.
ואז בשלב מאוחר כבר מגיעים ועושים, לפעמים מגיעים אליי ואני מבקשת, לכו לרופא, תבקשו לכם את הבדיקות דם, לאשש שזה אכן זה. אז זה מאוד חשוב.
אמרנו עייפות, אמרנו חום, אמרנו גרון.
חוסר תיאבון.
זאת אומרת, אם אתם גם לא אוכלים כמו בדרך כלל,
יש אז גם, אתה יודע, תסמינים נדירים יותר של קשיחות בעורף, רגישות לאור.
שקשיחות בעורף זה גם יכול לקחת אותנו למקומות אחרים.
נכון, 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 נכון. יש לפעמים מעורבות של הלב ומערכת עצבים, כאבים בחזה, קוצר נשימה ושיעול, לפעמים דימומים מהאף. זאת אומרת, זה כבר מצבים יותר חמורים.
כן.
אז בדרך כלל זה מגיע להשפוז במצבים האלה.
דימומים מאף.
כן.
אוקיי, שזה
או כאבים בחזה, או קשיחות עורף, מה שאמרנו.
אוקיי. שקשיחות עורף הרבה פעמים גם זה יכול, אם זה מלווה גם בחבי ראש, זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות חיידק ומוח, אבל זה באמת במקרים קיצוניים אחרים.
נכון.
שבהם באמת הקשיחות הזאת גם לא מאפשרת שום גמישות של של הצבא. בעניין החום, זה גם נורא מתחבר, כי בחום גבוה, בדרך כלל, לפחות מבחינה סינית, חום גבוה קשור לדימומים נניח. ולכן הרבה פעמים אתם תראו, כשילדים מפתחים חום גבוה, יש נטייה לדימומים מאף.
מאף, כן.
מי שנוטה לדימומים, לרוב ידמם כשישנו חום גבוה. במצבים האלה זה לרוב יקרה, זה כאילו לא לגמרי מפתיע אותי.
כמו שאמרת, גם יש אנשים שלא הרגישו בכלל שהייתה להם מחלת נשיקה.
כי הם מתקררים מדי פעם, אז הם לא לוקחים את זה ברצינות, הם לא הולכים לרופא על כל שפעת קטנה.
ולפעמים אפילו הם לא חוו את השפעת הקטנה הזאת. פשוט היה טיפה חום, הם אפילו לא ידעו שהיה להם חום, וזהו, ובזה זה נגמר. ואז בדיעבד אפשר לדעת שהם חלו בזה בבדיקות דם, במקרה.
כן.
אבל יש כאלה שבאמת לא מרגישים כלום.
להקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות, לקחת בין הארוחות ועם הארוחות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים לא צריך להחסן במקום מיוחד, לא חשוך, לא קר ולא יבש, אפשר לקבל בלי מרשם של רופא, צריך פשוט לבוא ולבקש, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אין חשש שהתרופה תפגע בערנות, אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אם נטלת מנת יתר, לא יקרה לך כלום, אין צורך לרוץ לחדר מיון, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. לעתים רחוקות יש תופעות לוואי, נדודי שינה או סחרחורת נדיר, אך כל התופעות חולפות מעצמן לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. כל שעה נשיקה, כל שעתיים
נדבר קצת יותר על הדרכים באמת לתפוס דבר כזה, כי בוא נגיד, הסיכוי שאתה תשב לבד בבית ותחטוף את זה, הוא לא גדול, נכון? זה בדרך כלל באינטראקציה עם אנשים שנושאים את זה ומעבירים את זה אליך.
נכון. אז כמו שאמרנו, זה עובר ברוק.
זה עובר ברוק כמו הרבה מחלות ויראליות אחרות.
נכון. יש כאלה שטוענים שכמעט בלתי אפשרי לא להידבק, כי אתה חודשיים לפני שהתסמינים בכלל הופיעו, אתה כבר מדבק. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עוד לא מראה סימני חולי, אבל אתה כבר נושא את המחלה, את הווירוס, אתה מדביק ומפזר אותו לכל עבר, אתה לא יודע שאתה מדבק, ואתה גם מדבק הרבה אחרי שהתסמינים נעלמו. זאת אומרת שיש פה קושי מאוד גדול
לזהות ולבודד את עצמך, נניח, מאנשים שאתה אולי חושד שיש להם את זה, או אנשים שאמרו, אל תשאל, הייתי אצל הרופא, והוא אמר שיש לי. אז בוא נגיד בתור התחלה, אם אתם נשים בהיריון או כאלה ש... לא, סליחה, רק אם אתם נשים בהיריון, כי אם אתם נשים שמתכוונות להיכנס להיריון, האינטרס שלכם, אם לא נכון. לקחתם בזה, זה לחפש את האנשים האלה ולנשק אותם בכוח. אבל אם אתם בהיריון, אז באמת אין כמעט סיכוי, נכון, לבודד את עצמכם מאנשים שיכולים לסכן אתכם
נכון,
ברמה הזאת.
נכון, אבל אפשר להחליט, פשוט, אם את בהיריון ואת יודעת בוודאות שלא נדבקת, לפחות בטרימסטר הראשון להגן על עצמך, ובאמת לא להתחבק עם אנשים. ואם לחצת יד למישהו, תדאגי לשטוף את הידיים. אל תכניסי את זה אחרי זה לפה כי את אוכלת או נגעת במשהו.
כן.
כל הזמן לשמור על היגיינה.
זאת אומרת, זה לא משהו שיכול עכשיו לחלחל לי דרך האור של היד, זה חייב להגיע דרך הרוק, נכון?
נכון, נכון.
אוקיי, אז כן, לשטוף ידיים טוב, נכון? ואת יודעת, בסין, דווקא בגלל זיהום סביבתי וכאלה, זיהום אוויר, הם הולכים עם המסכות האלה על הפנים.
נכון,
את מכירה את זה?
כן.
זה גאוני. אם את נוסעת באוטובוס או דברים מהסוג הזה, או ברכבת, שאת, מה שנקרא, בעל כורכך, חייבת לפגוש מלא זרים במקום סגור, זה גם בסדר לשים מסכה כזאת.
לגמרי.
אז שיצחקו, אז מה?
נכון.
לפחות.
נכון.
אז חוץ מהעניין הזה של הידבקות ברוק, מה עוד אנחנו יכולים לספר על עניין ההפצה של המחלה?
קודם כל, אם את אימא, והילד כבר לא מוגן על ידי מערכת החיסונית שלך, כי את לא מניקה, אז את יודעת שהילד חשוף. אם את חושדת שיש מחלת נשיקה בבית, תדעי לבודד את הנושא של הסכום והאכילה, ושלא ייקח מהצלחות של הילדים האחרים או אחים האחרים, ממש לשמור עליו. למרות שבינינו, אם הוא ידבק, זה בעיניי לא כזה נורא.
זה אפילו עדיף, לא?
כן, כי ילדים עוברים את זה באמת מאוד בקלות.
שמה עד גיל 5 אפילו. כן. אפשר להגיד שהם חוטפים את זה ממש, ממש בקלות וכמעט לא, כן. זה כמעט לא משפיע עליהם.
עכשיו, יש איזושהי דעה חלוקה לגבי הדבקה חוזרת, כי אנחנו לא יודעים באמת, אני מכירה אנשים שחלו בזה שוב.
כן.
אבל זה, יש דעות חלוקות לגבי העניין הזה, אם זה אפשרי. כי יש את הפעם הראשונה שאתה נדבק, יש לך באותו רגע נוגדנים בגוף, אתה לא אמור כביכול לתפוס את זה עוד פעם, או שאיכשהו הגוף מחוסן, אבל אני כן מכירה אנשים שחוו את זה שוב פעם, שהייתה להם עוד אפיזודה כזאת של מחלת הנשיקה פעילה.
שזה בעיקרון מסוג הדברים שבאמת קשה נורא להסביר, כי מצד אחד זה כמו נניח חזרת, נניח שבדרך כלל אם אתה לוקה בזה פעם אחת, אז הסכנה או הסיכוי שתחטוף את זה שוב, לכאורה לא קיימים, כי כבר יש לך נוגדנים, אבל אנחנו באמת, כל אחד מאיתנו מכיר לפחות אדם אחד ש... איכשהו חטף מחלה עוד הפעם בניגוד לכל מה שאנחנו מכירים. אז זה נכון שבפעם הראשונה בדרך כלל כשחוטפים משהו, אז אנחנו מקבלים אותו בפול ווליום, אנחנו מקבלים אותו עם כל התסמינים, אנחנו מקבלים אותו בעוצמה מלאה, ואם דיברנו כאן על כאבי גרון ולימפה מוגדלות ודברים מהסוג הזה, אז באמת יהיה לכם את כל, את כל התזמורת הזו. ובפעם השנייה, יש סיכוי שאתם תחטפו את זה, אבל בעוצמה פחותה יותר. זאת אומרת, גם אם אתם איכשהו כן תחטפו את זה, עוצמת הביטוי תהיה יחסית רגוע.
נכון, ואני חושבת שאם אתם חליתם ואתם רואים שמשהו לא בסדר וזה לא עובר, כדאי לפנות ביוזמתכם לרופא ולהציע לו, בוא תבדוק לי בדם CMV, בוא תבדוק לי בדם את ה-EBV, כי לפעמים יש את זה ואין את השני. זה לא בהכרח שניהם במקביל.
נכון.
אז ליזום את זה, לפעמים הרופא יגיד לך, אין מה, כי גם אם יש לך זה וירוס, אין מה לעשות לך לנוח. בעיניי יש חשיבות. כן כדאי לדעת אם היה לך את זה, או אם יש לך את זה. בבדיקות דם אפשר לראות האם המחלה היא עדיין פעילה, או האם היה לך אותה בעבר. כי יש את ה-IgG ויש את ה-IgM. זאת אומרת, אם נגיד רוצים לבדוק CMV. אם רואים בבדיקות דם CMV, חיובי ל-CMV IgG, זה אומר שהיה לך בעבר מחלת הנשיקה. אם רשום CMV IgM, זה אומר שב-IgM אתה עכשיו, המחלה
אתה
פעילה עכשיו
חולה. אתה עכשיו, זה קורה ממש כאן ועכשיו.
אותו דבר עם ה-EBV. EBV IgG, היה לך בעבר את מחלת הנשיקה. EBV IgM,
זה קורה עכשיו.
כן, בדיוק. ולא רק זה, גם יראו את שורת הדם הלבנה, יראו את הלימפוציטים, זאת אומרת, יש דרכים ודאיות לזהות את זה, וגם אם הרופא קצת מתנגד, תגידו לו, תקשיב, לי יש דרכים אחרות לטפל בזה, גם אם לך אין למה להציע לי, מאוד חשוב לי לדעת, אם אני חולה במחלת הנשיקה, תן לי את זה בבדיקות דם, תוכיח לי, תראה לי את זה.
כן, כי לרוב הם ירצו להיות תכלסים, והם יגידו, חבל לך עכשיו ללכת לבדיקה
נכון.
דם, כי גם אם זה מחלת נשיקה, אין לנו כל כך מה לעשות עם זה. אז עשית בדיקת דם. מה יצא מזה?
וזה כל כך חשוב מבחינת ההסתכלות לפחות שלי כנטורופתית, כי אם אני יודעת מההתחלה שזה מחלת הנשיקה, ואני תופסת את זה בזמן ואני מתחילה לטפל בזה עכשיו, יכול להיות שאני מונעת מהבן אדם עכשיו חודשים על גבי חודשים של עייפות.
ממש. כן. וזה קריטי.
מאוד.
ממש.
מאוד.
במצבים האלה כל יום יכול להיות ממש משמעותי.
כי באמת, באמת יש הרבה מה לעשות. החל מתזונה שתכף נדבר על זה, וחלה בצמחי מרפא. שממש אנטי-ויראליים. זאת אומרת, אם אין תרופות שיכולות לעזור, פה יש צמחים בעלי השפעה אנטי-ויראלית שיכולים לעזור.
אז זהו, עכשיו מבחינת התסמינים, דיברנו עכשיו על על ה-IgM, ודיברנו על, מה זה היה? אפסטין-באר, נכון? זה היה EBV ו-CMV. עוד פעם, גם במקרים האלה, ברפואה הסינית, בגלל שגם שם יש פתרונות מאוד יעילים כדי להעביר או כדי לטפל במחלת הנשיקה או בנגיפים האלה, ההידבקות במחלה, זאת אומרת, זה משהו שהוא פחות מובחן.
לפי הרפואה הסינית, מחלת הנשיקה היא מחלה לא מוכרת. כלומר, בכתבים הסינים העתיקים את לא תמצאי שום מזכור למחלת הנשיקה, ולכן גם אין חשיבות לסוג הווירוס. אנחנו דיברנו כאן על שני סוגים שונים של וירוסים. ברפואה הסינית לא עושים הבחנה לגבי איזה וירוס בדיוק גרם את הבעיה, כי הטיפול הוא זהה. עכשיו, כדי לדבר על האופן שבו אנחנו מטפלים, אנחנו נחזור למערכת החיסון. מערכת החיסון, ההקבלה שלה ברפואה הסינית, כמו כל דבר, גם מערכת החיסון, היא סוג של צ'י, זו בעצם אנרגיה שכל תכליתה הוא להגן על הגוף מפני פתוגנים חיצוניים, אם אנחנו מדברים על חיידקים, אם אנחנו מדברים על נגיפים, זה בעצם מה שהיא עושה. והיא נקראת ווי צ'י, זה השם שלה, היא נעה בין האור לשרירים בצורה מחזורית, ובעצם החוזק שלה הוא שקובע אם אנחנו נחטוף איזה משהו ונפתח אותו, או שאנחנו נעביר אותו הלאה ולכן אנחנו לא נחלה. וזו הסיבה אגב שאת ואני יכולים להיות בים ביום חורפי קר מאוד עם רוחות מאוד חזקות, אני אצטנן נניח ואת לא. שזה אומר שהווי צ'י שלי היה חזק פחות או חלש יותר משלך, ולכן זאת ההבחנה בינינו. עכשיו, בדיוק כמו ברפואה מערבית, כמו שאנחנו מכירים כשאנחנו נדבקים בסוג של נגיף, או שיש איזושהי מחלה שמתחילה להתפתח, דבר ראשון שקורה זה החום. החום עולה. עכשיו, כמו שברפואה המערבית, החום זה בעצם סימן לכך שהגוף מתחיל להילחם במחלה, ובעצם מנסה להילחם בנגיפים, אז גם ברפואה הסינית בעצם זאת האינדיקציה לכך שהווי צ'י מתחיל לתת עבודה, הוא בעצם מתחיל להיאבק באותו גורם פתוגני, ושם בעצם נוצר סוג של קרב ענקים כזה, שיכול להתפתח בדרך כלל לאחת משתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא שאנחנו מהמצב הזה של קצת כאבי שרירים וכאבי ראש ואולי בעיות בסינוסים, ונזלת שזורמת כמו מים, אנחנו יכולים להפסיד במאבק הזה, ואז למחרת היום כבר יהיה כאב גרון, והנזלת תהיה קצת יותר רצינית והרבה יותר צמיגית, ופתאום יתחיל להופיע שיעול, שזה כבר סימן שהנגיף הפתוגן, אותו פתוגן חיצוני, חדר אלינו, הוא חדר את מערכת ההגנה הזאת, ובעצם גרם למחלה. האופציה השנייה היא בדיוק המקרים האחרים, שאנחנו הולכים לישון שאנחנו קצת חולים, ואז אנחנו קמים בבוקר פשוט חדשים. וזה אומר שבדרך כלל מערכת החיסון שלנו, הווי צ'י, הצליח להביס את אותו גורם. עכשיו, במחלת הנשיקה קורה משהו מאוד מעניין. נוצר פה בעצם מצב ביניים. מצב שבו המערכת החיסונית שלנו, הווי צ'י, לא היה מספיק חלש כדי לאפשר לאותו נגיף, לאותו גורם פתוגני חיצוני, לחדור פנימה, אבל יחד עם זאת הוא גם לא היה חזק מספיק כדי להדוף אותו לגמרי החוצה. אז בעצם נוצר מצב שהנגיף הזה, שאותו פתוגן, אותו פולש, בעצם נשאר לחוד בתוך המערכת. וזו הסיבה שאנחנו רואים את התסמינים האלה חוזרים לאורך זמן, כי על פניו המערכת ניצחה אותו, הוא לא ייכנס עמוק יותר לתוך הגוף, מצד שני גם לא נפטרה ממנו לחלוטין, ולכן כל המופעים האלה של חום, של עייפות, עייפות אגב שנובעת מצ'י שנצרך, כי המלחמה הזאת בפתוגן, באותו פולש, זה משהו מאוד מתי, שהגוף משקיע בו משאבים, זה משהו שמחלה את הצ'י, את האנרגיה הכללית שלנו לאורך זמן, ולכן אנחנו מושכים את התסמינים האלה יותר ויותר זמן, הרבה יותר שבועות מאשר מצב שבו היינו לוקים במחלה, היינו נניח שבוע מושבתים בבית ושם זה היה מסתכם, או שהיינו פשוט מביסים את הפתוגן על ההתחלה והיינו מרגישים נהדר כבר בבוקר המחורת. אז כאן בעצם הגוף צריך עזרה, עזרה בסילוק הפתוגן, פעולה שברפואה הסינית אנחנו קוראים לה פיזור, וזה בעצם העיקרון טיפול העיקרי במצבים של מחלת נשיקה, בעצם לפזר. אנחנו עושים את זה כמובן באמצעות דיקור, אנחנו עושים את זה באמצעות צמחים, אנחנו עושים את זה באמצעות טיפול בכוסות רוח, שעוזר לפתוח את הנקבוביות, את השכבות, ולסלק את הגורם הזה החוצה.
זה קצת מזכיר גם את הנטורופתיה, כי אנחנו לא נותנים משהו שמחסל את הווירוס. אנחנו פשוט משתמשים בגוף,
נכון.
ונעזרים במשאבים שלו, לחזק אותם כדי שהם ילחמו בווירוס, שהם יוציאו אותו חוצה, שהם ינצחו אותו בעצם.
בעצם אנחנו מחמשים את הגוף.
בדיוק.
אנחנו לא נלחמים בחיידק, אנחנו
בדיוק.
פשוט נותנים
בווירוס.
לגוף את הכוח.
כן.
בווירוס, סליחה. אנחנו פשוט נותנים לו תמיכה, נכון? תמיכת לחימה.
כן.
כדי לעשות את העבודה לבד. אז מה באמת מומלץ? נתחיל מלפני צמחי מרפא ותוספים, דברים שכל אחד מאיתנו נניח יכול לאכול בבית כדי להתמודד עם זה.
זהו, לפני מה לאכול, יש לדעתי יותר חשיבות מה לא לאכול.
או, אוקיי.
כי התזונה היא כל כך קריטית בזמן שאנחנו חולים. קודם כל, הרבה פעמים בזמן המחלה הפעילה, אנשים בכלל לא רעבים, אין להם תיאבון. רואים את זה גם בתינוקות שהם פשוט לא רוצים לאכול כשהם חולים, כשיש להם חום.
נכון.
עכשיו, האימהות הפולניות...
אומרת ומצביעה על עצמה.
נורא נלחצות מזה. כאילו, מה
הילד לא אוכל עכשיו? מה זה הדבר הזה?
שלושה ימים הוא לא אוכל.
זה אסון.
נורא. זה פשוט מפעיל את כל הכפתורים האימהיים. אז מה אנחנו עושות? אנחנו דוחפות אוכל. מה אנחנו עושות ברגע שאנחנו דוחפות אוכל? מפריעות לפעילות של הריפוי. כי בעצם עכשיו, מה עשינו? הכרחנו את מערכת עיכול לעבוד, ומערכת עיכול צריכה הרבה משאבים בשביל לאכול. הכנסנו משהו לבטן, עכשיו מערכת עיכול צריכה לעשות העבודה של העיכול, במקום שמערכת החיסון עכשיו תהיה בשיא הפעילות שלה, תטפל בווירוס, תתמודד איתו. לא, אנחנו הסתנו עכשיו את כל הפעילות למערכת העיכול.
הפקרנו את הגזרה.
הפקרנו את... אז אמאות, בבקשה, אם הילד לא אוכל, פשוט, כמו סבתא, תכינו מרק צח. תנו לו לשתות נוזלים, רק שלא יתייבש. זה בסדר, הוא יעלה במשקל אחר כך.
הוא יפצה על זה, הוא לא ייעלם.
כן. אז אותו דבר גם מבוגר, בן אדם שחולה בווירוס. גם בהתחלה אין תיאבון.
נכון.
אבל אם יש תיאבון, ואם אוכלים משהו, אל תאכלו את הדברים שמפריעים למערכת חיסון. אל תאכלו מוצרי חלב עם כל הלכה והדלקתיות הזאת.
כן.
עם כל אנטיביוטיקה, סטרואידים, כל מה שיש במוצרי חלב היום. אל תאכלו סוכרים, שממש הופכים את הדם גם לצמיג יותר. נכון. זה מאוד מפריע חיסונית. זה פשוט פוגע חיסונית.
תחשבו על אוטוסטרדה, שעכשיו אתם תוקעים אותה בפקקים ועניינים של הפסטיגלים של חנוכה. למשל.
יפה, כן.
אז הנה, אז הכל זורם פחות מהר.
לא סוכר, פשוט לא סוכר. תנו לגוף את האפשרות להירפא. אז אמרנו לא סוכר, לא מוצרי חלב, גם לא גלוטן. אל תכניסו דבק. לא מכניסים פלסטלינה לגוף.
נכון.
אל תחליש את המערכת החיסונית. מבחינתי, אלה השלושה העיקריים. סוכר, גלוטן ומוצרי חלב.
מבחינת
לא.
בשר שהוא מצריך הרבה יותר אנרגיה בפירוק ובעיכול?
רוב האנשים החולים לא מצליחים לאכול בשר או לאכול בשר. אין גם את הכמיהה ואת החשק לאכול דברים כבדים
כאלה. זאת אומרת
כאלה.
שהנטייה הטבעית לבשר היא לא היסטרית. כש...
וגם אם כן, אז אל תאכלו את זה בערב בשעה שמערכת עיכול כבר לא בפעילות שלה. תאכלו את זה בשיא הפעילות, שזה בצהריים, שהמערכת עיכול עוד יכולה להתמודד עם זה וזה לא יישאר וירכיב בבטן.
בדיוק.
אבל באמת, האכילה צריכה להיות מאוד מאוד קלה. ירקות מבושלים, מרקים, קצת אורז, דברים מאוד 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 קלים. לא
כל המת... דבר שהייתם נותנים לתינוק, למשל.
בדיוק.
כל דבר שקל להקל.
בדיוק. אם רוצים קצת חלבון, אפשר לאכול דג. ממש רק את הדג לבן כזה, קל עיכול, לא משהו כבד. אפשר קצת קטניות, אפונה, מרק אפונה, זה יכול להיות טוב. או מרק עדשים יכול מאוד לעזור, לתת okay. כוח. אפילו קינוע שיש בה הרבה חלבון.
וואלה.
כן.
אוקיי.
אבל באמת ללכת על הדברים הקלים, העדינים, לא להכביד על מערכת עיכול. עכשיו, יש ארבעה דברים שאנחנו גם לא נרצה לאכול, למרות שהם שייכים למשפחה מאוד יפה וטובה וחשובה, שזה משפחת הירקות.
זהו.
כן. כי אנחנו מאוד רוצים לאכול פירות וירקות כדי לחזק את המערכת החיסונית. במיוחד פירות יער, במיוחד רימונים, במיוחד, כל ירקות עליים ירוקים, במיוחד הירקות שורש הכתומים, דלת, בטטה, גזר, דלורית, דלת, הרמונים, כל הירקות האלה, דרך אגב, פעם כשבן אדם היה חולה, הוא לא היה מקבל ויטמין C, הוא היה מקבל ויטמין A. וכל הכתומים מכילים את הויטמין A, זה מאוד חשוב למערכת החיסונית. אבל אם בן אדם אוכל פירות וירקות, זה חשוב, אבל להימנע מהסולניים, בגלל הכבד.
הסולניים זה בעצם כל הדברים שברגיל... מכבידים על הכבד, ועכשיו כשאנחנו במצב של מלחמה, כדאי לפנות את הכבד לעניינים אחרים.
בן אדם רגיל ונורמלי מתמודד יפה עם הסולניים, יש בהם רעלן שנקרא סולנין, שהגוף והכבד יודעים לפרק אותו בנועל הרגיל, אין בעיה איתם. אבל אנשים שיש להם מחלת הנשיקה, והכבד עכשיו מוגדל, אנחנו לא רוצים להכביד, אנחנו לא רוצים לזה, אז סולנים זה עגבניות, שאני מוכנה להתפשר על עגבניות שרי, הן פחות סולניות מעגבניות רגילות. אפשר גם לקחת עגבניה ולהוציא ממנה את הזרעים. זאת אומרת, לאכול רק את הבשר שלה, זה גם אפשרות למי שאוהב מאוד 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 עגבניות.
מי שחייב עגבניות, בלי זה הוא לא זה.
כן. חצילים.
חצילים, כמובן, שהם מלכי הסולנים.
כן. תפוחי אדמה. תמיד תהיתי למה תפוחי אדמה שייכים למשפחה, אבל יש לי מטופלת בסין שסיפרה לי שבסין התפוחי אדמה ממש יש בהם את הזרעים האלה. זה נראה כמו קישויים כאלה, עם הזרעים הקטנים האלה. הם שייכים למשפחה הזאת, הם אמנם הסולניים העדינים ביותר, אבל הם עדיין סולניים. אז תפוחי אדמה מחוץ לתחום, עדיף בטטות, ופלפלים.
פלפלים גמבות, נכון? ירוקות.
פלפלים צהובים, ירוקים, כל האלה, גם אדומים, למרות שאומרים...
גם אדומים?
כן, למרות שאומרים שכמו שוויתרתי בעגבניות שרי, אז פה, אז פה אפשר...
אם אתם חייבים גם בבסלט,
אז... עדיף את האדומה, כן.
קחו את האדומה.
כן, זה okay. פחות סולני, הן יותר טובות. אבל באמת, להקל על המערכת הרבה פירות, הרבה ירקות, מרקים, מרק קדשים, מרק אפונה, קטניות, קינוע, להימנע מכל מה שאמרנו שצריך להימנע. יש אנשים שכן ממשיכים במחלת הנשיקה לשתות קפאין כי הם לא יכולים בלי, אז אני אומרת להם, פשוט תנסו למזער את כמות הקפאין ולא להגדיל אותה. אני כן רוצה להתייחס לנושא של סטרס, אוקיי? כי סטרס מאוד מחליש את המערכת החיסונית. אז בן אדם שחולה במחלת הנשיקה וחושב שהוא יכול להמשיך ללכת לעבודה, אז לא.
אז לא.
לא.
זה רק ימרח לך את זה יותר זמן.
בדיוק. קח את הזמן, תקבל על עצמך את הגזרה, לך הביתה, תנוח, זה יכול להיגמר הרבה יותר מהר ככה.
מאשר עכשיו לגרור את זה, ולא סתם עוד שבוע אקסטרה, זה יכול להיגרר חודשים עכשיו, ואתה תרגיש שיטי נכון. כל החודשים האלה, וזה יפגע בך לאורך זמן.
יפה, אז אל תקום בדרך לעבודה, ואל תאכל את הפלאפל בדרך לעבודה, או בדרך הביתה, ואל תדלק כל היום קפה. זה לא יעזור לך להרגיש יותר טוב, אתה אמנם מרגיש עייף, ואתה חושב שקפה ירים אותך, אבל קפה רק יחליש אותך.
כן.
לך הביתה, תנוח, תשתה מרקים. לגבי כמות מים, זה קריטי. קריטי, ממש, לתדלק מים. כל הזמן שיהיה בקבוק מים צמוד, תה קמומיל יכול להיות רעיון מעולה וגאוני, כי לקמומיל יש תכונה אנטי-ויראלית, מובהקת.
כן. אבל קמומיל אמיתי, לא כן. כל הסוגים עם קצת קפאין וקצת זה, ממש נטו צמח.
פרחי קמומיל. פרחי קמומיל. להשרות את זה במים, אחרי רבע שעה כבר אפשר לשתות את זה. לקמומיל, מעבר לזה שיש אפקט אנטי-ויראלי, גם יש אפקט מרגיע, אז בכלל מעולה.
אז הרווחנו שתי ציפורים.
לגמרי.
במכה אחת.
לגמרי.
אז אם אתם גם יש לכם אורח חיים לא תזונתי שהוא פחות בריא, אם אנחנו מדברים על סיגריות, בכלל, כל רעל שאתם סופכים לגוף שלכם ברגיל, אם אתם נוטים לשתות, אם אתם נוטים לעשן, אז הרבה פעמים, את יודעת, כל מיני שפעות וכל מיני מחלות כאלה, אלה התקופות שבהם אנשים מביאים את עצמם, מה שנקרא, החיים הביאו אותם למצב שהם מנסים להפסיק לעשן. נכון?
שזה בעייתי שאומרים... משהו, כי גם ככה אתה סובל מהמחלה, ועכשיו אתה גם עובר גמילה.
תהליך
מה...
גמילה. כן. נכון.
או אבל... ניקוי רעלים, כמו שנקרא.
כן, אבל כאילו שם הם מגיעים למצב שהם גם ככה משתעלים את החיים, אז הם אומרים, אוקיי, אז אני לא יכול לעשן, כי אם אני אשן, אני אחנק.
נכון.
ואז אחרי שהמחלה עוברת, אז הם אומרים, וואלה, נחמד לי, נראה לי שאני...
ימשיך.
כן, נראה לי שאני אנסה לבדוק עוד כמה זמן אני יכול להחזיק. אז בכל מקרה, אם לא הגעתם עדיין לשלב הזה של הגמילה, דעו לכם שגם לאישון יש פוטנציאל למרוח את ה... למרוח את המחלה הזאת, וגם, בואי נדבר רגע גם על פעילות גופנית, שזה משהו שעומד בדרך כלל על פניו נורא בסתירה, כי הגוף שלנו מאוד עייף, ואם יש משהו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות, כשאנחנו מותשים, זה להתעסק עכשיו בלהזיז את הגוף, דווקא כאן מומלץ מאוד.
לא במצב הפעיל מאוד שאתה במיטה, אבל כשאתה מתחיל קצת להתאושש, זה דבר ראשון שכדאי להתחיל לעשות, ולא בעצימות גבוהה. לצאת פשוט לטיול של 5 דקות, לנשום אוויר צח, לעשות קצת הפעלה של הגוף, להזרים את הדם, לחזור הביתה, יכול להיות שזה משהו שיהיה עייף מאוד, נכון. למרות שזה רק כמה דקות, אבל זה משהו שצריך להתמיד בו ולהקפיד כן. עליו מאוד.
כמובן, לא במצב האקוטי, אם אתם במצב האקוטי, אם בדיקות הדם הראו שהיה... מחלת הנשיקה כרגע, זה משהו פעיל שקורה עכשיו, אז ההמלצה החד משמעית היא לנוח. אבל אם אתם כבר גוררים את התסמינים האלה, תכריחו את עצמכם אפילו קצת, בכל זאת לצאת החוצה, לעשות איזו הליכה קצרה, יעשה לכם טוב.
נשיקה ראשונה על מצחך הלבן כמו קשר באמצע דמותך וממנה יצאו בשבעת זוהרה נשיקות, נשיקות לסערך כותרת פנינים עשויה מנשיקות על שחור טלטלייך עמתי שתהי לי ילדה יפה בנסיכות המושלמת בכל בנות העיר אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך עמודתי היפה הקטנה המתוקה אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך עמודתי היפה הקטנה המתוקה וגם את צוואריך השלגי הבטולי הגמיש כמו צוואר הברבור החסה בנשיקות מחרוזות מחרוזות ילדת מים קטנטונת שלי ואתה שום אשים את ראשי על כתפך כדי למצוא בו את דופק הלב וגם סתם נשיקות בלי תאווה ותכלה כמו פרחים מושלחים על קלה אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך עמודתי היפה הקטנה המתוקה אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך עמודתי היפה הקטנה המתוקה השמיים אינם בעד עיניי החוטאות ואינני שותה בך עד רבות האור אינו ועד שפתיי הטמאות וחזי בי נצרב לו עד כלות נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה חסרה נשיקה אחרונה רק 999 נשיקות לי סוערות אוהבות ומתוקות ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך עמודתי היפה הקטנה המתוקה אלף נשיקות לך אהובתי אלף נשיקה ונשיקה אלף נשיקות לך עמודתי היפה הקטנה המתוקה
הכלי המדהים הזה של צמחי מרפא ותוספי מזון זה כמו רכבת הרים מהירה לריפוי. זאת אומרת, זה ממש כלים שלוקחים אותך ממצב A למצב B.
זה לוקח את כל התהליך ושם אותו על סטרואידים במרכאות, נכון? מזרז פשוט את הכל.
ממש. יש כאלה שאני אתן להם קורקום, ויש כאלה שאני אתן להם אלוברה, ויש כאלה שאני ארכיב להם איזושהי תרכובת עם צמחים מאוד טובים מבחינת מערכת חיסונית, כמו האוניה דגאטו, והסטרגלוס שאנחנו מכירים מהרפואה הסינית, שהוא צמח בעיניי מאלף.
הסטרגלוס, טוב, אני בטח מכיר את השם הסיני שלו איכשהו.
אני מניחה שכן, אני לא מכירה את השם הסיני שלו. אני משתמשת הרבה בצמחים סינים, אבל אני מכירה אותם בשם המערבי שלהם.
העיקר שזה אותו צמח.
כן, כן.
העיקר שזה אותו
צמח. אז האוניה דגאטו, הקמומיל שהזכרנו קודם, אלוברה, כל הצמחים האלה, אני פשוט מאגדת אותם ומתקיפה בהם את הגוף.
מתקיפה בטוב.
בטוב, כן.
מתקיפה בטוב. כן. מחמשת אותו ומציידת
לפעמים
אותו.
לפעמים אני גם נותנת אקסטרה תוספי מזון שמכילים פירות וירקות מאוד מרוכזים, כמו פירות יער ורימונים, שזה בכלל מעיף את הגוף, כי אנשים לא מצליחים...
כל השייקים והזה.
גם, כן. מדהים.
למרות שעדיף, מה? עדיף לאכול אותם עם הקליפה, נכון? פחות שייק? או אלא אם כן זה שייק שתוכן את הפרי עצמו, ולא כן. מסנן לך כל מיני קליפות כן, ודברים חיומים.
למרות שאפשר חיומים. גם ניצים, היום כל הנושא הזה של הפירות וירקות בארץ שנוי במחלוקת מה הם מכילים ומה לא בגלל כל הריסוס והכל, אז אני אוהבת לעזר בתוספי מזון כדי לחזק את זה ולוודא שהבן אדם מקבל את מה שהוא צריך.
אוקיי. טוב, אז נזמין שייקים בקפסולות.
יש היום דרך אגב.
שייקים בקפסולות?
כן.
שמה? אני יכול שייק תות בננה בקפסולה?
לא, תות בננה זה לא משהו שאנחנו רוצים במחלת הנשיקה, אבל יש קפסולות מאוד מאוד מרוכזות, שמכילות 30 סוגים של פירות וירקות מאוד מרוכז, שמיובש בהקפאה.
די!
ואז בטכנולוגיה...
זה מדהים.
כן, זה שוויצרי אמריקאי, הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לכל הרכיבים הפעילים שנמצאים להישאר שם בקפסולות.
וואו.
מאוד מרוכז. רק בקפסולות של הפירות יער יש 12 סוגים של פירות יער.
די.
כן.
מדהים.
לגמרי.
טוב, אז...
אז אלה הצלנים שאין להם כוח לסחוט בבלנדרים ובמסחטות מיצים.
אבל זה פחות טעים, כי אתה לא באמת טועם, נכון?
אתה בולע.
אתה כאילו בולע את זה, אז גם ויתרת על הכיף. תשמעו, אם אתם מצלנים, זה יעלה לכם.
אבל זה באמת מאוד מרוכז, ולפעמים זה מה שעושה את העבודה. אני מעודדת אנשים באמת לקחת זמן למחשבה, לנוח, לעשות מדיטציות. היום אתה מוריד באייפון, היום...
אפליקציות, מדיטציות.
שם את זה, הולך עם זה, אפילו תירדמו עם זה. תנו לגוף את המנוחה שהוא צריך, הוא יעשה את העבודה שלו הרבה יותר מהר.
טוב, אז אמרנו, לא סטרס, רק מנוחה, בעיקר מנוחה.
לשמור על התזונה.
להקפיד על תזונה.
לשתות הרבה.
לשתות הרבה.
לקחת צמחי מרפא ותוספים נכונים.
כמובן. ובכלל לנוח בתקופה הזאת.
ואם אתה מדבק ואתה, אין לך אינטרס להדביק מישהו, אלא אם כן אשתך רוצה להיכנס להיריון ואתה רוצה שהיא תדבק לפני
אוי
כן.
אוקיי, כן.
אז תהיה מודע לזה, ואל תחבק, תתנשק, תשתעל וכו'. אפילו בתור בקופת חולים אתה מצא אצל הרופא, תפתח את החלון, שב אתה ליד החלון, תשתעל החוצה.
הכי טוב.
כן.
או שתהיה בחוץ ורק תוודא מתי אתה אמור להיכנס.
כן, כן. גם באוטובוס מלא נוסעים, תפתח חלון.
כן. טוב, אז זה משהו שבאמת צריך לזכור, כי גם אם אתם הולכים לרופא והובחנתם כמי שחולים או לקו ממש לא מזמן במחלת הנשיקה, וכרגע אתם מרגישים שעדיין לא חזרתם לעצמכם, גם במצב כזה, גם אחרי המחלה הפעילה, יש עדיין מה לעשות, בעיקר ברפואה המשלימה, אז לא חייבים להמשיך ולסחוב רגל, כמו שאומרים. ואתם, כן, מוזמנים לנסות ולהחלים. טוב, אז הנה, עם מסר מלא תקווה, אנחנו ניפרד. אז איה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. כיף שבאת לפה, היה מאוד מעניין.
תודה.
תודה רבה לכם גם בבית או באוטו, או איפה שאתם לא מאזינים לנו. אתם כמובן מוזמנים להאזין לנו, אם אתם שומעים אותנו עכשיו ב-11 בלילה, בכאן תרבות, אז אתם יכולים להזין לנו גם בשעות אחרות, באיזה שעות שאתם רוצים, דרך עמוד הפודקאסטים שלנו, bk.org.il/podcast. כל התוכניות שלנו שם יחד עם הרבה תוכניות אחרות של כאן תרבות ששווה לכם להתעניין בהם. וזה הכל, לי קוראים רז חסון, שיהיה לכם אחלה ערב, אחלה יום, ועד הפעם הבאה תרגישו טוב, להתראות.